אנחנו בפרק שני במשנה, במשנה ה', הוא היה אומר, המשנה השנייה של הלל בפרק השני, אין בור ירח ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד ולא הקפדן מלמד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ובמקום שאין אנשים ישתדל להיות איש. המשנה הזאת היא משנה בפני עצמה, שבעצם רצף מימרות של הלל, אחת מתוך ארבע משניות בתוך הפרק הזה. ראינו שלוש בפרק הראשון, וניסינו למצוא להם מכנה משותף לשלושת המשניות של הפרק הראשון. צריך להבין למה המשניות הללו מופרדות מהם ונמצאות בפני עצמם. אנחנו חוזרים להלל, ולאחר מכן יגיע רבן יוחנן בן זכאי שקיבל מהלל ושמאי, ואמרנו שלפחות לפי חלק מהמפרשים, לאחר שנגמרו כל שלשלת הנשיאים, חוזרים לקבלה מהלל ושמאי, שרבן יוחנן בן זכאי, שכל הדור הונהג על ידו, יחד עם כל חכמי ישראל, תלמידיו, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא וכולי, שיבואו לאחר מכן. אבל מה הרצף המשניות הללו של הלל, מה מחבר בין ארבע המשניות הללו? וכל משנה צריך להבין אותה ביחס לעצמה. מה מחבר את כל העניינים בעצם באותה משנה? במגן אבות לרשב"ץ הוא אומר, בכלל על הביטוי, הוא היה אומר בפרקי אבות, אומר שבעצם כל פעם שהיה דורש ברבים, אז הוא היה אומר את כל המשפטים האלה יחד. כלומר, זה מעין שיעור אחד. ולכן, וכך הוא אומר, אפשר להסביר את הכל, הוא היה אומר בכל המסכתא. לכן, שכתוב לנו במשנה הזאת, אין בור ירח ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ובמקום שאין אנשים שתדל להיות איש, זה שיעור אחד של הלל. אז צריך מילה להבין מה מחבר את כל החלקים של המשנה הזאת. זה מחייב. ואחר מכן יש מקום, כמובן, אני מעבר לדברי הרשב"ץ, להבין גם מה הקשר בין כל ארבעת המשניות, מה מחבר בין כולם. אז אנחנו צריכים כן להבין מה מחבר את כל המשנה הזאת, וגם יש מקום להבין מה מחבר את ארבעת המשניות. בואו נתחיל עם המשנה הזאת. קודם כל צריך לשים לב שכל המשנה היא על דרך השלילה. אין בור ירח, לא עם הארץ חסיד, לא הביישן למד, לא הקפדן מלמד, לא כל המרבה בסחורה מחכים, ומתוך כך במקום של אנשים משתדל להיות איש. אגב, גם בעצם במשנה הקודמת, הלשון של הלל הייתה על דרך השלילה. אל תפרוש מן הציבור, אל תאמין בעצמך עד ימותך, אל תדין את חברך שתגיע למקומו, אל תאמר דבר שאפשר לשמוע סופו להישמע, אל תאמר שפנה שני שם לא תיפנה. כלומר, הרצף פה של המימרות של הלל, בשתי משניות הללו, הוא על דרך השלילה, וגם זה אומר דרשני להבין למה הלל מדבר על דרך הסור מרע, למה זה הדבר המרכזי. אבל לזה נגיע בהמשך בעזרת השם, נתחיל קודם כל מה משנה כשלעצמה, כן? אז בתוך המשנה, הכותרת הכללית שעל פניו מחוברים כל חלקי המשנה, זה בעצם הנושא בעצם של לימוד התורה, הגדילה בתורה, ועל דרך השלילה. שאדם לא יחשוב שאם הוא יהיה בור אז הוא יהיה רכת, והוא יהיה עם הארץ אז הוא יצליח להיות חסיד, ושלא יחשוב שאם הוא יהיה ביישן הוא יצליח ללמוד, שאם הוא יהיה קפדן הוא יצליח ללמד, כן? ושלא יחשוב שאם הוא מרבה בסחורה אז הוא יחכים. כל הדברים הללו קשורים לגדילה התורנית, וכולם על דרך השלילה. גם במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, המפרשים אומרים פה, קודם כל בתוך לימוד התורה, אין לך מי שלמד אותך, תתגבר, תלמד בעצמך. מתוך כך גם, לא רק ללמוד, אלא גם אין מי שלמד, תלך ללמד, תיקח אחריות. אבל על פניו המשנה כולה קשורה בעצם, דבר ראשון ליסוד של הגדילה בתורה. והדגש הוא כאמור על דרך השלילה. מתוך הרקע, הכותרת הכללית הזאת, עוד לא הסברנו את הקשר לשאר המשניות, מה זה אין בור ירח חטא ולא עם הארץ חסיד? רש"י והרמב"ם אומרים שיש פה שתי מדרגות. הבור הוא מתחת לעם הארץ. אז צריך לדעת, יש כמה וכמה סוגיות בש"ס, היחס לעמי ארצות ומה זה עם הארץ. יש סוגיה בפסחים, יש סוגיה בברכות. יש כמה סוגיות בש"ס שבהם אתה רואה הגדרות שונות למה זה עם הארץ. ויש סוגיות שבהם היחס הוא מאוד תקיף נגד. יש סוגיות יותר רכות, כי יש מדרגות בעם הארציות. במשנה פה, לפי רש"י והרמב"ם, יש שתי מדרגות במשנה הזאת. יש לנו בור ועם הארץ, ובור זה מתחת לעם הארץ. בור הוא אפילו לא ירח חטא. עם הארץ זה מדרגה יותר גבוהה, שאומנם לא חסיד, אבל זה לא אומר שהוא לגמרי לא נשמר מחטאים. מה בור זה כמו שדה בור, שדה שבכלל לא מאבדים אותה, מה נמשל? אז לפי רש"י, וגם לפי הרמב״ם, רש"י אומר בור זה רק מכל דבר כמו שדה בור. והוא גרוע מעם הארץ, שאפילו בטיב ומשא ומתן אינו יודע. אבל עם הארץ יכול להיות שהוא ירח, כי יכול להיות שהוא מתעסק בסחורה, אז הוא נזהר מתוך זה בזהירות, מתוך הדבר הזה הוא נזהר בעצם לא לבוא ולא ליפול בחלק מהדברים, כי הוא רגיל שצריך מתוך מסחר, דרך ארץ, יש חוקים, יש גבולות גזרה, הוא יודע לשים איזשהו מעצור לרוחו. הרמב"ם אומר, בור הוא ישר אין לו חוכמה ולא מידות, ועם הארץ אין לו מעלות צריך להיות, אבל יש לו קצת מעלות המידות. כלומר, עם הארץ הוא שייך עוד לארץ. הוא שייך לארץ, יש בו איזה משהו מהדרך ארץ, יש לו איזה משהו מהתיקול של העולם. הבור, זה אפילו ארץ שלו, היא בור, היא שדה בור שלו מעובד. כלומר, אפילו בארציות שלו הוא מקולקל, אפילו מידות אין לו. זה הדבר הכי חמור, אין בור ירחת, ולא עם הארץ חסיד, כך ראשי והרמה. המהר"ל, בדרך חיים, מסביר אותם כשתי מדרגות שוות, משתי בחינות של האדם. אומר המהר"ל, הסילוק של החוכמה מן האדם, יש פה שתי בחינות. יש בחינה אחת שאתה לא מקבל את החוכמה, אתה חסר את ההשגה השכלית בדעת, ויש צד שני שהגוף שלך מצד שלא מקבל את החוכמה, נעשה אחור או לא מזדקך, לא מתעדן ולא מתעלה. במקום שבו בעצם אתה, הבור זה הבחינה שאתה, אין בור ירחת, אתה לא מקבל את אין יראת השם מחוכמה, אתה לא מקבל בעצם נכון את החוכמה האלוקית, אתה לא מצליח לבוא ולהשיג את החוכמה, כי אם אין יראה אין חוכמה. הבור הוא לא ירחת, הוא לא משיג שום דבר, יש לו עדר בדעת השם. מתוך זה ממילא, אם אין חוכמה, אין יראה, אם אין יראה, אין חוכמה, נופל את כל היראת שמיים. לא אמר את חסיד, כי כשאדם, התורה נכנסת אליו, אז לא רק שעכשיו הוא מקבל את העירה, פנוי לקבל מהקדוש ברוך הוא, אלא גם גופו מזדקך. חסיד מלשון חסד, מתור מלשון טוב. להיות טוב, לרצות להיות בלב טוב, לעשות טוב, לראות טוב, להרבות טוב. התורה פועלת עליו, היא מזככת אותו. אומר המהר"ל, יש פה שתי בחינות, לא שתי מדרגות. דע לך שכאשר אתה לא קונה את התורה, אתה לא קונה את דעת השם, אתה גם חסר בכל השגת העירה, ואתה גם חסר בכל הזיכוך הגופני שלך שאתה לא חסד. אתה לא בטוב השם, אתה לא מתעדן, אתה לא מתעלה. זה החיסרון שעליו בעצם מדבר המהר"ל שתי בחינות, באין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. בתוך כך לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד. הביישנות אומר רבנו יונה, מידת הבושת היא טובה בכל עניין לבד מלימוד. נוסיף אנחנו הקטנים, שבדי רבי יונה לא מתכוון להגיד שלא צריך לבוא בענבה ללימוד, כן? הבושה היא מפתח להר סיני. זה בושה במובן של להקשיב, של הכנעה, לדעת מי אתה, מול מי אתה עומד. לא על זה הוא מדבר. הוא מדבר על המקום שאדם יש לו שאלה והוא לא שואל. אם אדם לא שואל, הוא לא ידע. תשאל 10 פעמים את הרב. אל תתבייש, אל תגיד אני חופר. אל תגיד, אוי, אבל עכשיו אני אתפס כתלמיד לא חכם. תשאל 10 פעמים עד שתבין. והמעלה לרב ששונה 40 פעם עד למלך בכיסו של התלמיד, וחוזר ואחד המרואים, זה המעלתו הגדולה שככה, הוא כל כך חזר ודאג לתלמיד שידע, והדגמה משבחת אותו על זה מאוד. לא הקפדן מלמד. המהר"ל מסביר, שהתורה היא אש, לכן לאש צריכים עזות. לא, אני מתבייש, צריך לחתור למגע. אבל אם הרב הוא אש, אז הוא שורף את התלמיד. אז זה כבר אש מוחלטת, אז התלמיד לא יכול לאחוז בזה. הרב צריך להיות לא אש, הוא צריך להיות לא קפדן. צריך להיות במתון. דברי החכמים, בנחת נשמעים, מזעקת מושל בכסילים. זאת אומרת, המושלים צועקים, בכוח כפייתי חזק, אז כולם עוברים לדום. וברגע שהמשה נופל זה לא נשאר כלום. ומשה רבנו מדבר בנחת, ובלי כפייה, ובטלה הסמיכה מישראל לצרינו, ואין עונשים, והתורה קיימת לעד ולעולמי עולמים, כי הדברים הם לא מתוך קפדנות, הם מלשון תוכחה, מונחכים, נכוחים, אמיתיים, כמו שהחפץ חיים אומר, לא מצווה תוכחה, מצוות הוכחה. הדברים מוכחים, אפשר להגיד גם הדברים נוכחים, מונחכים, ולא מתוך איזה מקום של כוח שפשוט בכוח הכנסת למישהו את הדברים. לא הקפדן מלמד. תלמיד צריך לדעת שיש לו את הביטחון שהוא יכול לשאול. אבל תלמיד צריך להיות אז. לא, ואז כאן אומר, לא משנה מה אתה חותר למגע. לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי. ככה קונים תורה. ככה קונים תורה. לא הבנתי, אל תפחד. הרב לא יכול להגיד לך, אני עכשיו לא פנוי. אתה תמשיך, אתה חותר למגע. עוד פעם לא הבנתי. עד שתבין. לא הביישן למד. זה המפתח. זו הנקודה השנייה שנמצאת בתוך המשנה. והנקודה השלישית היא היסוד שלא כל המרבה בסחורה מחכים. וזה פשט, לא צריך יותר מדי הסברים, צריך להגיד את זה 20,000 פעם. אתה מתעסק עכשיו בהרבה דברים אחרים, אתה לא פנוי לקנות תורה. אתה עכשיו מרבה בסחורה, אין לך זמן להחכים, אתה טרוד. אתה טרוד. גדולי ישראל בחרו על זה שהם היו צריכים להיות עבד לעם קדוש, ולקח להם זמן מהפניות ללמוד תורה, וזה צורכי רבים, זה צורכי ציבור, זה כל ה... כל העמלים הציבור, זה דבר עצום. אדם הרבה בסחורה, הוא לא מחכים. צריך לדעת במה אתה משקיע. עכשיו, בטח שאדם, הרי יש בחינה שלא סחורה, יש בחינה שאדם יוצא למלאכתו כשליחות, אבל בטח שאדם נמצא עכשיו בשלבים שהוא קונה תורה, בשלבים הראשונים של הלמידה שלו, לא כל המרבה בסחורה מחכים. תחשוב, מתי אתה יוצא את המדרש? לפעמים יש מצב שאדם אצלו ביטולה או קיומה באמת, שדווקא זה שהוא מרפא, או מרפא, או לוקח איזשהו פעילות שהוא עושה, היא מחזקת לו את חוויית הביטחון, או משחררת משהו בנפש, והוא לומד יותר טוב אחרי זה, וביטולה או קיומה. ועל זה נאמר, כל מעשה הוא לשם שמיים, יכול להיות זה הדבר הכי נכון לעשות עכשיו. יש גם מושג של ביטולה או ביטולה, כן? יש חידוש כזה של ביטולה או ביטולה. יש גם מושג כזה, ביטולה או ביטולה. יש מי שאומר, באחד האחרונים, שביטולה או ביטולה. יש גם משהו כזה. היה לנו חבר בישיבה, שהייתי בשיעור א', הבשיעורי, אתה מדבר לנו ביטולה או ביטולה, זה קודם כל. אחרי זה, יש חידוש ביטולה או קיומה. אפילו אדם צריך באמת לבטל כדי שזה יתקיים. אפילו אדם מתבטל, כי הוא מתבטל. ולדעת שעכשיו, באמת שוב, זה תמיד שאלה, זה שאלה אמיתית, שאלה אמיתית. וצריך לכוון לשם שמיים. אפילו אדם, דווקא זה שהוא ירפא, דווקא זה שהוא יתנדב, דווקא זה שהוא יהיה עכשיו באיזשהו ארגון כזה או אחר, יצא לפעילות, זה מחזק אותו, זה בונה אותו, ואז זה חלק מהמכלול, זה חלק מהאסטרטגיה שלמה, שעכשיו זה לשם שמיים, וזה בונה אותו. אבל יש פעמים שאדם כבר לא נצרח בשלב הזה לדבר, זה לא כי זה לא אידיאל, ולא כי לא בחיים תעשה את זה הרבה פעמים, ודאי שכן. אבל עכשיו אתה קונה תורה, לא קונה הרבה בסחורה מחכים. הרב ציודה מדייק פה, לא כל המרבה בסחורה, כי יש פעמים שכן צריכים להרבות בסחורה. לא שצריכים, כי פה הנקודה היא אבל מחכים. יש, הפשט הוא שיש מעטים שירבו בסחורה ואולי גם יצליחו להחכים, אבל לא כל המרבה בסחורה מחכים. זה באמת לא, אבל אני אומר זה בהקשר לא של סחורה, אלא גם בהקשר של פעילויות. אפשר, המשנה לא דיברה על התנדבות, התנדבות זה מצווה, אבל אני אומר על אותו עיקרון. אתה צריך להבין שהעיקרון הוא שאתה עכשיו נמצא, מוריד פשוט את הדברים למה שאנחנו נפגשים בדילמות, כן? אדם פה לא עסוק בשעות ההסדר בסחורה, אבל צריך לדעת מה עכשיו מוטל עליך. זה הזמן לשקוע, לשקוד על דלתי התורה, לא כל המרבה בסחורה מחכים. ואפילו אם יש רצונות טובים ומחשבות טובות וגם תעשה מזה דברים טובים וכולי, בלי לזלזל בכלל, אבל לא כל המרבה בסחורה מחכים. זה השלב, תקנה, תקנה, תקנה. ומתוך הדבר הזה אבל מגיע משפט האחרון של המשנה שאומר בעצם, ובמקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. על כך בכתוב בגמרא בברכות דף ס"ג עמוד א' דרש בר כפרה, הוא אומר שהמשפט מקדים שהוא לפני עינינו, ואז הוא אומר, באתר דלת גבר, כלומר במקום שאין איש, תמן יהיה גבר, שם תהיה איש. אמר רבה יש מאמינה, באתר דאית גבר, במקום שיש איש, תמן לא תהיה איש, שם אל תהיה איש. במקום שיש אנשים, תשתדל לא להיות איש. שאלת הגמרא פשיטה, אלא אפילו ששניהם שווים, מישהו אחר קיבל את המקום, תן לו. היסוד אבל לשני הכיוונים הוא, לא מתוך שאתה עכשיו לא מרבה בסחורה, ועכשיו גם שוקע ולומד, אתה לא לוקח אחריות. במקום שאין אנשים תשתדל להיות איש, גם בלימוד שלך, גם בלמד החוצה. קח אחריות. במקום, אבל איפה שיש אנשים, תהיה להם את המקום. במקום שיש אנשים תשתדל לא להיות איש. לכן על פניו במשנה הזאת, איפה נחזור לקטע האחרון, היא כולה קשורה ליסוד הגדול של בעצם השקיעה בתורה. עמל התורה, חתירה אחרי התורה, רדיפה אחרי התורה, ולהבין שיש מחיר לזה שאדם לא ניגש נכון לתורה, או כי אין בו את דעת השם, אז אין בו ריחת ולא אמר ארץ חסיד, או מצד שהוא ביישן, או מצד שרף שהוא קפדן. ובצורה כזאת, אי אפשר לבוא ולהתגדל כמו שצריך, ומתוך כך, האחריות לקחת שאין אנשים, תיקח את העניין. מה הרצף המשניות? המשנה הקודמת דיברה על אל תפרוש מן הציבור. המשנה הבאה מדברת על 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 הגולגולת שצפה ואחרי זה שלה מרבה בשר וכולי. שמה ואולי אני מבקש להציע הצעה מה מחבר את ארבעת המשניות הללו ונסה לבחון את זה גם במשניות הבאות ולראות את העניין. אני חושב לעניות דעתי שההלל מידתו המרכזית כמו שכתוב אוהב שלום ורודף שלום, מתוך כך הקשר לענווה, דיברנו על הענווה בפרק הראשון הרבה. נראה לי שהדגש הוא שדווקא באור השלום יש סכנות גדולות מאוד, דווקא מתוך האידיאל של השלום, יש סכנות מסוימות, עכשיו ארבע סכנות שפה הלל מסמן לנו בעצם במשניות הללו, ארבע סכנות שבעצם בגלל המקום של השלום אפשר ליפול בו. דווקא מאותו מקום, ואני אסביר את זה רגע אחד כלפי שתי המשנות שראינו, ובלי נדר נראה את זה במשנה השלישית על הגולגולת והרביעית על הריבוי, כל הריבוי קשור להמון שלום, אור של שלום קשור לריבוי, נסביר למה כשנגיע לשם. ואני חושב שהלל מסמן לנו את הזהירויות, את הסור מרע, את הסכנה, לכן הכל פה הוא על דרך שלילה בשתי המשנות הללו. המשנה הקודמת בעצם עסקה בציבוריות מול המקום הפרטי. יש משהו בשלום שעיקר כוחו זה הציבוריות, והשלום גם שואף לכל אחד לתת את מקומו. ואומר לך הלל, אל תיפול בשלום במקום שבעצם, בגלל שמת לכל אחד, כולם מבוא על מקום בשלום, לכל אחד יש את המקום שלו, יש את הנקודה האישית שלו, וממילא, אבל אתה לא עלול ליפול למקום, אז בסדר, אז אם ככה, אני כבר רואה את כל השלום באור הפרטי. הפרט שלי כמרכז, או אני דן את חברי, על פי העולם שלי, אומר חיילל, הכלל זה הנקודה המרכזית, וכל המקום הפרטי הוא רעוע. הסברנו את זה? למדנו את זה, כן? הוא רעוע. אתה לא מבין את חברך שתגיע למקומו, ואל תחשוב שאתה עכשיו, אם לא תחליט, יהיה לך זמן שמה לא תיפנה, ואל תאמין בעצמך עד יום אותך. כלומר, תיזהר שבגלל שאור השלום מאוד משדר כמובן את המקום של הכלל, ומתוך הכלל מאמין בכל אדם, ונותן לכל אחד את המבט, האור השלום הוא מאוד נוכח בעין טובה למציאות, העין הטובה של בכל דבר. כמו שאומר בעל ספר חרדים, הרוצה לזכות במצוות בקש שלום ורדפהו, ישתדל במצווה אחרת שידון לכף זכות. העין הטובה מביאה לשלום. אז מתוך הרצון למקום הזה לראות את הכל בטוב, יש סכנה שאתה במקום לראות את המקום הכללי בצורתו הנכונה, אתה תיפול למקום הפרטי. ושם במקום הפרטי, מתוך אותו מקום של לראות את הכל בטוב, אתה תסמוך על עצמך שאתה לא ראוי לסמוך על עצמך, אל תמיד עצמך יום אותך, ואתה עלול להגיע למצב שאתה בסוף שופט את האחר לפי הפרט שבך, ואתה טועה כי לא הבנת אותו עד הסוף, ואז אתה נופל בעין הטובה, אני חושב שוב שהיסוד הוא בעצם מאותו מקום של המבט החיובי על המציאות, האם הוא נובע מציבוריות, והאם אתה מודע לזה שהמקום הפרטי שיש לו מקום כחלק מציבור, כשהוא עומד לבדו הוא רעוע והוא בעייתי. זה נראה לי הקשר למשנה הקודמת בין השלום לבין חלקי המשנה. המשנה שלנו היא ביחס לתורה. בגלל אותו מקום של לראות את הטוב בכל אחד, אותו מקום של להלך כנגד רוחו של כל אחד, אותו מקום שאוהב את הבריות, אותו מקום שכל כך מסתכל על כל מה שיש בו בענווה, אפשר להגיד לא נורא, אז לא חיסרון גדול, לא מהותי, לא מעכב המציאות הזאת שבסופו של דבר האדם נמצא באיזושהי מציאות שאוקיי, אז בכל אדם יש טוב, אין בור ערכת. לא אמר את חסיד. ואם אין לך את העזות הזאת לחתור את האמת הזאת, כי העזות הזאת קשורה לקנאות של האמת, אתה לא תצליח ללמוד. אבל תיזהר מקפדנות למלמד שתמנע ממנו, תיאן ותן. תן לו את המקום, עד שזה יירקח ליבו, עד שהוא יבין את הדברים, עד שיחלחלו הדברים אצלו. אני חושב שפה הלל מראה לנו הסכנה הנוספת בשלום, שמרוב שובריית טוב, אתה לא גל מצב שלא נורא אם האדם לא מספיק בוער ומתקדם ומתעלה. לא נורא, זה כן נורא. אין בורכת, לא אמר את חסיד, לא הביישן למת. ומתוך זה דע לך שאתה צריך לקחת אחריות גם על עצמך וגם על המציאות, של במקום של אנשים תשתדל להיות איש. במקום שיש אנשים, שוב חלק מאותו שלום, שאחרים יהיו איש. זה כבר אבל דיוק, זה לא המרכז של המשנה. זה החווה בגמרא על פי העיקרון הזה. אבל המקום המרכזי הוא, דע לך, שזה לא יביא אותך למקום שאתה לא חוזר לתיקון המציאות, כי השלום עסוק בתיקון כל המציאות כל הזמן. להשלים את הכל, השלום הוא חותם כל הברכות, כל התפילות, הכל צריך לבוא לשלמותו, קח אחריות, איפה שצריך אותך. ואם יש מישהו אחר, תן לו, זה חלק משלום, זה חלק בדיוק ממקום של מה הגזרה שלך, מה הגזרה שלי. לא להיכנס לגזרות השונות. וחוזר לתלמודו, מתגדל, לומד, עמל. לא לחשוב שאותו ענווה של הלל, שיכול לשמוע את האיש ששואל אותו למה הרשם זה ולמה העיניים שלהם ככה ובאפריקי זה ככה והרגליים שלהם הם ככה ולשמוע שאלות הזויות ושל סבלנות וענווה והוא כל כך לגרים, כל כך מקרב את כולם. אז איש כזה טוב הוא איש מכיל. אם הוא איש מכיל אז זה לא נורא שהמציאות לא מתקדמת, זה לא קשור. הסבלנות הגדולה של הלל טובעת מהאדם, לא רק מהלל עצמו שכמעט מת בשלג בלומדות תורה. אלא, ומחייב את העניים שבחצי טראפיק שהיה לו, הוא שילם חצי לעצור חצי להיכנס ללמוד תורה. אלא מעבר לזה, הלל תובע מכולם, איש לפי מדרגתו, בסבלנות. יש עין טובה, יש מבט טוב, לאט לאט, אבל זה לא סותר, דע לך, אין בורר חטא. עין טובה לא אומרת התפשרות עם המציאות. עין טובה לא אומרת לקבל בינוניות. עין טובה נותנת סבלנות. היא נותנת אמון שגם מה שלא הולכים לאט, אבל היסוד הוא מתוך אותו מקום, מתוך אותו מבט שאדם צריך לעלות למעלה. לכן הסכנה השנייה שיכולה להיות באור השלום, זה ההבנה שעין טובה פירושו של דבר ויתור. והלל אומר לנו מה המשמעות של ויתור על התורה, ואיך אתה מחויב להתגדל בתורה. עד כאן המשנה השנייה. מחר בלילד נראה את המשנה השלישית, אחרי הרביעית, ונסה לראות גם הם, איך גם הן קשורות, לסכנות הדליפה של השלום בצורה לא נכונה.